אנחנו בפסוק ג' וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. אומר רש"י, כולם אנשים. מה זה אנשים? אנשים חשובים. כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות. ואותה שעה הקשרים היו. מה זה מלמד אותנו? מה זה מלמד אותנו? אל תאמין בעצמך עד יום אותך. באותה שעה הם היו חשובים וכל זה. אבל אחר כך פתאום נעשו, לא רק שלא נעשו חשובים, הם הכשילו את כל עם ישראל. זה בסדר? אז הם כבר לא חשובים. ההפך מחשובים. זה חשובים כמת, זה כ... האדם לא יכול להגיד, אני צדיק, אני זה, לי זה לא יקרה, וכל הדברים האלה. תמיד אדם צריך לקחת בחשבון אפשרות שגם יתקשל בדבר כזה או בדבר כמו המרגלים האלה. אחד מהם קראו לו יהושע, תקראתם את יהושע. תראו פסוק, דרך אגב, מי קרא, היה כאן מהיום, קרא מישהו בבוקר בתורה, תימני, אתה, אתה תימני? לא ידעתי, אתה נראה לי כמו אשכנזי.
אני גם אשכנזי.
אז מי אשכנזי, אבא או אמא? היא אשכנזייה.
אבא תימני, מרוקאי.
גם תימני וגם מרוקאי, ואתה בחרת להיות תימני.
סבא רבא הוא בתימן, סבא
שלנו הוא בתימן. באותנטי יותר, התימנים הם יותר אותנטי, יותר מקוריים. שמרו על הגחלה. איזה יופי, קיבוץ גלויות אחד. משפחה אחת, קיבוץ גלויות. בכל זאת, מה זה יהושע? מה העניין של יהושע? כתוב, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. אומר רש"י במקום, התפלל, פסוק ט"ז, אומר, ויקרא משה להושע, התפלל עליו, יושיעך מעצת מרגלים. הוא הוסיף לו בסך הכל אות אחת, יוד. אז הוא אומר, יהושע, אז זה נהפך יוד קי. עכשיו, יוד קי, ידוע שם השם ליוד קי, וו קי. וחכמים מחלקים בין החלק הראשון של שם השם, יוד קי, ובין החלק השני שנקרא ו-קי. מה ההבדל בין י-קי ו-ו-קי? י-קי זה הכל טוב. ושם אין מידת המשפט, אין דין. מדרגת י-קי, הללו כאן, אנחנו י-קי, כן. אין מידת המשפט שם. ו-ו-קי מרמז על מידת המשפט. ו-קי מרמז על העולם הזה, י-קי מרמז על העולם הבא. עכשיו, הוא ידע, משה, לאיזה אתגר הוא נכנס. תראה, שם רק יוד קי יציל אותך. רק אם תשיף לשם שלך את היוד הזה, שזה כל כולו קודש, זה יציל אותך מעצת מרגלים. זה לא פשוט לעמוד אחד מול עשרה, או שניים היו במקרה הזה מול עשרה. מישהו עמד פעם, כנגד ערבים לבד. צריך סייעתא דשמיא, זה לא הולך פשוט. אתם לא, אתם עוד צעירים. אבל כשאדם עומד מול רבים, אז הוא צריך כאן סייעתא דשמיא. יוד קי מרמז על סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא זה עזרה של אלוקים, לא מלמטה, זה כבר מלמעלה. ברוך השם שהוא הצליח במשימה. אנחנו בפסחים, פרק ח', ישנה ו'. האונן והמפקח את הגל, לכן מי שימצחו להוציא מבית האסורים, והחולה והזקן שיכולים לאכול כזית, שוחטים עליהם. מה זה אונן? מה הגדר של אונן? מסביר כאן הרב קהתי, מי שמת לו אחד מקרוביו, שהוא חייב להתאבל עליהם, כל יום המיטה נקרא אונן. ביום הוא נקרא אונן, מדאורייתא. ואסור לו לאכול בקודשים. כל זמן שהוא אונן. שנאמר בבידוי המעשר, לא אכלתי בעוני ממנו, שהוא היה אונן. אבל בלילה שלאחר יום המיטה, אינו אונן, אלא מדרבנה, לא מדאורייתא. ולא העמידו חכמים דבריהם במקום מצוות אכילת הפסח, אומרים, נכון שאתה מדרבנן אתה עונן, אבל אתה יכול לאכול את הפסח. מה? לא, הפסח מדאורייתא, אבל זה מדרבנן. ומכאן, מי שנעשה עונן בערב פסח, ראוי הוא לאכול בלילה של פסחו. ומפקח את הגל. מה זה מפקח את הגל? גל, למה קוראים לך גל, אתה יודע? נכון, אתה דומה לגל אבני. גל עיניי והביטה. נפלאות מתורתך, גל. אפשר לגלות, גל. ומפקח את הגל, אוהו, מפנה בערב פסח גל אבנים שנפל על אדם. כדי להוציאו מתחתיו, היום יש יחידות מיוחדות בצבא שעוסקות בחילוץ, בהצלה, איך קוראים להם? פיקוד העורף, זהו. זו יחידה חשובה. ואין יודעים אם מצאו חי או מת, אבל כל זמן שלא מצאו מת, הרי הוא בחזקת טהרה, הוא יכול להקריב קורבן פסח. וכן, מי שיבטחו להצילו מבית האסורים, לפני הפסח, אף על פי שבית האסורים הוא חוץ לחומות ירושלים, ואם לא יקיימו הבטחתם, לא יוכלו להביא אליו את הפסח, לאוכלו שם עמו, בכל זאת הוא אוכל. החולה והזקן שהם יכולים לאכול כזית, כן, יש כאלה שגם את זה לא יכולים, מן הפסח, כל אלה שוחטים עליהם את הפסח, עם בני חבורה אחת, בעניין עונן, כותב הרמב״ם, באמת דברים אמורים, שמת לא המת, אחר חצות היום, שכבר נתחייב בקרבן פסח. אבל אם מת לא המת קודם חצות היום בבוקר, אין שוחטים אליו, אלא ידחה לשני, פסח שני. אם שחטו עליו וזרקו אדם, תובל ואוכל לערב. על כולן אין שוחטים אליהם בפני עצמן. שמה יביאו את הפסח לידי פסול. אם החבורה כולה עוננים, כן, או מפקחי הגל, או חבושים בבית האסורים, שהבטיחו להם להוציאה משם, או חולים וזקנים, אסור לשחוט עליהם את הפסח, אם זה חבורה כולה כזאת. מדוע שמה יביאו את הפסח לידי פסול, שכן בו עונן, יש חשש, שמה יתאמה למתו בתוך תרדתו. פקח את הגל, שמה ימצא תחתיו מת ויתמה. וחבוש בעשרים שמה לא יקימו את הבטחתם, הוא ישמע בבית הסוהר. כגון שהיה חבוש בית הסורים של גויים. וחולה וזקן, שמה לא יוכלו לאכול אפילו כזה. לפיכך, אם יראה בהם פסול בחבורה, ששחטו עליהם בחבורת אחרים, ויראה בהם אחר כך פסול על ידי הדברים שלהם לעיל, פטורים מלעשות את הפסח, לשיש, בשעת שחיטה וזריקת הדם, רואים היו לאכילת הפסח, אז פטורים לעשות, כי עשו להם את הפסח. חוץ מן המפקר בגל, אם ראה שנמצא אדם תחתיו מת, הרי הוא, אז הוא נקרא תמי מת, למרות שהוא התחיל בסדר, או בספק, הרי הוא חייב לעשות פסח שני, שהוא תמי מתחילתו. כי המת היה שם לפני זה, לפני שחיטת הפסח כבר תמהו, שראי ללמד משעה שהתחיל לפקח את הגל. בגמרא מבואר דווקא אם הגל היה עגול, שבוודאי אהיל אליו מתחילה, אבל אם הגל היה ארוך, נניח 50 מטר גל אבנים, כמו רעידת אדמה, נניח זה, אז יש חומה נפלה, הואיל ואפשר שבשעת השחיטה עדיין לא אהיל אליו את אותו ארוך, וכך פטור מלעשות פסח שני.
אז זה בגלל שיש שרוב הציבור כמו
נראה, כי במקרה כזה כולם מהם. אנחנו כולנו בחזקת מי מתים, מה לעשות? טוב, אנחנו באורו של משיח. מה? אפשר, היה סידור כזה. היו שמים אותם הפלטות כאלה של שברים, היו, אני יודע, יש עוסקים בזה. ושומרים את הכהנים, שיהיו תוארים, את הילד. תשאל את הרבנות הראשית. אבל הבן שלך, אתה יכול לשמור אותו בתארה. ברוך אתה אדוני אליך העולם שהכל נהיה בדבר.
אם מישהו שהוא כמעט נוגע בכהן, חזקת כהן נוגע בכהן,
כהן מתמלא? כן, הוא ראשון, כי כולנו כהן מתים. באמת בעיה, אבל בסוף כולם יהיו טהורים. שלא תהיה איך, חכה לסוף נראה. טוב, אנחנו ב... שיחה, פרק ב', שיחה ב', פרק י' ב', שיחה ב', איזה מספר אתם זוכרים? נשמה, רוח ונפש, כן? אמרנו, זה, באדם זה הצד הפנימי. כן? הנפש זה המעשה, הרוח זה הדיבור, והנשמה זה המחשבה והרצון. אותו דבר בעולם, יש כלל גדול שהעולם זה אדם גדול והאדם הוא עולם קטן. טוב, מה שיש בעולם הקטן יש בעולם הגדול, מה שיש בעולם הגדול יש בעולם הקטן. לראות שזה צריך להתבונן, זה לא פשוט. לראות איך כל דבר, למשל, אני אתן דוגמה. באדם יש לב. הלב מביא חיים. בעולם יש בית המקדש, יש עם ישראל, לב שבעמים. זאת אומרת, הלב משפיע, נותן חיים לכל כל הגוף. אותו דבר, עם ישראל ובית המקדש, ירושלים, נותן חיים לכל האנושות כולה. זו דוגמה, כן. אבל יש כאלה, בפנימיות התורה עוסקים בזה, לראות איך מה שיש בכלל יש בפרט, ומה שיש בפרט יש בכלל. פרט הוא כלל, וכלל הוא פרט.
אבל
כן, מה אתה אומר? לא יודע. הוא כנראה קדוש, הרב דוד חי כהן. איך הוא מצא את זה?
גם לא אבא טוב, זה משהו שהוא הביא, אבל הוא לא
הביא לנו
את המקור.
הוא מהמדע, אבל... אז כנראה שם. הדבר מאוד מעניין. הפרינציפ הזה שבמיקרו יש את מה שיש במקרו, ובמקרו יש מה שבמיקרו. מקרו זה גדול, ומיקרו זה... זה דוגמה, אתם בפיזיקה. בפיזיקה, בכל אטום יש מה שנקרא אלה שמסורים אלקטרונים, אבל יש גרעין פנימי, פרוטונים. פרוטונים קוראים לזה. כן. זה, הפרוטונים זה הלב. זה הציר שעליו האטום מסתובב. אותו דבר השמש. כל כוכבי הלכת, השמש זה הציר שעליו מסתובבים כולם. זה הלב, כאילו, המרכזיות הזאת, שכאילו הכל סביב המרכזיות, הוא כולל את הכל בעצם. כן, כולל את הכל. ואתה לא יודע, יש מה שנקרא פצצה גרעינית, אתם יודעים מה זה? שהם פוטצים גרעין בפה, פצצה גרעינית. מה רואים שם? לוקחים חומר קטן מאוד, והחומר הזה, למרות שהוא קטן כמותית, מפוצץ מדינה שלמה. שאלו אותי איך, למדו תורה. ישראל לב שבעמים. הם כמותית קטנים, אבל יכולים להעיר לכל העולם כולו. לא יכולים, מהירים לכל העולם כולו. נקרא, בכל דבר ההשוואה הזאת קיימת. בוא נראה כאן. הזכירה הזאת היא מסדרת אור קדוש על כל מלוך כל העולם. חודרת ומבררת את היחס הנכון לעולם ולאדם. היא מחברת את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה. הזכירה, הראייה הכוללת הזאת. אלו מילים מיוחדות, לא כל כך רגילות. ידי השלישייה מפורסמים ביחד לחיי אדם, נשמה, רוח ונפש. אפשר לבאר בקיצור את החוש, החוט המשולש הזה. מה זה נשמה? נשמה שנתת בי תורה היא. מי נתן לנו? אלוקים נשמה. נתן לנו. במעשה בראשית ויפח באפיו נשמת חיים. מתחילים להיפגש במונח הזה שנקרא נשמה. בין שאנו מבינים או לא מבינים, אבל הנה, הביטוי הזה נשמה קרן כבר בהתחלה, בתורה. וזה הדבר נורא והיום. ויפח באפיו נשמת חיים. נשמת החיים היא חלק אלוה ממעל. זאת אומרת, אלוקים נפח בנו נשמה. בהמשך יש על זה דברי דעה וחוכמה עליונה. הנשמה היא הצד העילאי, הפנים פנימי, העומק העומקים. אמת לאמיתו של העניין חיוניותנו, זה הנשמה. ותמיד צריך לזכור שבמקור זה כולל את כולם. למשל, למה הדבר דומה? לעץ. השורש, הגזע, הוא מקור כל הענפים והעלים והפירות וכל הדברים האלה. האלוקים, מבחינה זאת, הוא המקור לכל דבר. והנשמה שהוא נותן לנו, או לי, הוא נותן לכל אחד ואחד מאיתנו. שאלו אותי איך אני יודע? מה אכפת לכם? אבל זה נכון. זה לא נראה, לא רואים את זה פיזית. אבל המקור הוא אחד. זה הבורא עולם, כן. אני נוהג לומר, אם אתה לא סובל מישהו בחיים, מציק לך או עושה לך רע או משהו כזה, מה תגיד? נשמה שנתת בו. הוא כל כך לא טוב, איך יכול להיות שיש לו נשמה? אז עצם שהוא חי, עצם שיש לו נשמה. מי נתן לו את הנשמה? בורא עולם. פתאום אתה מתייחס אליו בכבוד, למרות שהוא כזה. אתה מתעלה על הכל. אז זה יסוד גדול מאוד. בית זה הרוח. מה זה הרוח? כמה פעמים נפגשנו בברית תורה במילה רוח, רוח חיים. בדור המבול ועוד, יש מבארים את המילה רוח בלשון הקודש במובן של רוחניות וחיוניות. אבל נשמת חיים היא המילה הראשונה, הראשית של הראשית. ויצר השם אלוקים את האדם ויפח באפיו. רק אחר כך נפגשים במילה רוח חיוניות. אז זה הדבר. קודם כל הנשמה, אחר כך באה חיוניות. נפש, והיא אדם נפש חיה, בהמה היא נפש חיה וגם האדם נפש חיה. מה ההבדל ביניהם? מונח זה נפגש קצת עם סגנון העברית הרגילה בהמשך הדורות. פסיכולוגיה מדברים על כוחות הנפש, חוכמת הנפש, נפשיות, פסיכולוגיה וכל הדברים האלה. כאן המובן שנפש היא חיוניות, נמוכה מנשמה וגם מרוח, באופן פסיכולוגי, פסיכו-פיזיולוגי ממשי, גשמי המתגלה בגוף ובשרירים. צריך להבין, היום יש מדע שלם, לא מדע, אבל תואר נקרא פסיכולוגיה. פסיכולוגיה. הפסיכולוגיה עוסקת בנפש, לא בנשמה. שאלו אותי למה? הם לא מגיעים לשם. וגם לא ברוח. אני אתן לכם דוגמה. יש לפעמים אדם שיש לו, נניח, דיכאון או חרדות או פחדים, כל מיני דברים. אז אומרים, זו תופעה נפשית. תלך לאן? או פסיכולוג או לפסיכיאטר, אותו דבר, אותו פרינציפ. אבל מה הם עוסקים? הם עוסקים בסימפטום. בתופעה, אבל לא בסיבה. הסיבה היא שייכת לרוח ולנפש, לנשמה. זאת אומרת, הם בחיצוניות, הם רק רואים את התופעה ולא יודעים את הסיבות האמיתיות. הסיבות האמיתיות מה זה? בורא עולם, אמונה. צדיק באמונתו יחיה. ובדרך כלל, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אומרים שמי שעוסק בפסיכולוגיה צריך גם פסיכולוג שגם יעזור לו. אה? זה מה שהוא אומר, שהפסיכולוגיה עוסקת בנפש, בחיצוניות. אבל האמונה והתורה וכל זה עוסק ברוח ובנשמה, בדברים הפנימיים יותר, העמוקים יותר.
מה זה בדיוק הרוח?
הרוח זה, הוא אומר, הוא קורא לזה חיוניות כאן, אבל הכוונה היא דיבור. כאילו, האדם חושב, זה הנשמה. האדם רוצה, זה הנשמה. אתה לא רואה את המחשבה, אתה לא רואה, אבל זה מתבטא בדיבור, אתה מדבר את מה שאתה חושב. אבל לא מספיק, צריך לעשות. העשייה זה כבר צד של הנפש.
איך הפסיכולוגים מתעסקים רק עם נפש?
שאל אותם, אני לא פסיכולוג, אני לא...
אבל הם לא מתעסקים לפי הרוח?
לא, כן. הם מתייחסים לתופעה בדרך כלל. אבל מה שורש תופעה? עד כל מן שהאדם לא מבין את מבנה האדם, מבנה הפנימי של האדם, שמקורו ברצון הבורא, אז הם תולים את זה בסיבות כאלה ואחרות. שואלים אם האדם, נניח, יש לו איזה, נניח, חוסר ביטחון עצמי. למה האדם יש לו חוסר ביטחון עצמי? למה לי, למשל, יש חוסר ביטחון עצמי עצום? אתם יודעים למה? כל הילדות אמרו לי, אתה לא שווה. נכשלת בכל המבחנים, זרקו אותך מהבית ספר, אתה כלומניק. לא אמרו לי את זה, אבל לא חשוב. יש כאלה שמקבלים כל יום מנה על הראש. אז יוצר אצלו מה? חוסר ביטחון. יש אמונה ויש ביטחון. כשאין אמונה, אין ביטחון. אתה לא מאמין בעצמך, אני לא מדבר מבחינה דתית. אדם לא אומר, למה? כל הזמן נתנו לו דימוי חלש, מה שנקרא, בלשון הפסיכולוגי. הוא מדמה לעצמו שהוא לא שווה שום דבר. למה? כל המורים אמרו לו, ההורים אמרו לו, אתה לא שווה, אתה זה, אתה... אוי, מסכן. יכול לקרוא דבר כזה? אה? יש לי כל מיני ילדים. ילד אחד, הוא גאון. הוא גאון. אז הוא כל כך גאון שכל אחד מהמורים לו, הוא כבר ידע לפני שהם פותחים את הפה מה שהם אומרים. הוא היה משעמם לו, אז הוא מפריע להם. ילד קטן מפריע. אז כל אחד מהמורים, החכמולוגים האלה, הוא כלומניק, הוא שום דבר, הוא לא שווה, הוא מפריע, הוא לא זה, הוא לא זה. אחרי זה כשהוא גדל, פתאום מסתבר שהוא יהיה... איינשטיין, אני לא יודע אם אתם יודעים, ראיתי פעם ספר על חייו, שהוא בניעוריו, שהוא היה בחור, בן 13-15, הוא לא ידע לסרוך סרוכים של נעליים. מתי ילד לומד לסרוך את הנעליים? באיזה גיל? 5-6, משהו כזה. מה היינו אומרים עליו? לא מוצלח זה. מסתבר שהוא היה אילוי, היה גאון. דוגמה. יש הצד שבהם אנחנו לא נוגעים, לא מגיעים. זה הצד של האמונה, שהוא מקנה את הביטחון העצמי באמת לאדם. אם אתה מאמין, קודם כל בעצמך, ביכולות שלך, אתה נשמה טובה ואתה יכול להצליח וכל זה. אבל אם אין לך את הדבר הזה, תבוא למכון מאיר. וככה אני רואה את זה בחוש כאן. אנשים שהדימוי העצמי שלהם היה מאוד חלש. וכאן פתאום אתה רואה, הם מקבלים ביטחון, שמחה וכל מיני. נפש. והיא אדם נפש חיה, בהמה היא נפש חיה, וגם האדם הוא נפש חיה. ואנחנו זה נפגש עם קצת מהסגנון העברית הרגילה, בהמשך הדורות בפסיכולוגיה מדברים על כוחות הנפש, חוכמת הנפש, נפשיות. כאן מובן שנפש היא חיוניות נמוכה מנשמה ורוח. באופן פסיכולוגי, פסיכו-פיזיולוגי ממשי, גשמי המתגלה בגוף ובשרירים. שלושת המושגים האלה כוללים את כל ערך חיי האדם. שלוש מדרגות, פנים, פנימיות. כן, טוב, נסתפק בזה להיום, בסדר.